שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והנפלא בספר נתיבות עולם מת רבנו המהר"ל מפראג בנתיב התורה במהדורת ברקוביץ', זה בעמוד למד ג', אינני יודע איפה זה בשאר המהדורות, אבל מהדורת ברקוביץ' זה עמוד למד ג' בעמודה הסמלית. ועסקנו בפרקים האחרונים בהכנות הדרושות ללימוד התורה, כי בניגוד לשאר תכנים הנלמדים בעולם הזה, התורה באה מהעולם העליון, ולהתחבר אל העולם העליון זה דורש איזושהי השתנות, איזו טרנספורמציה קוראים לזה, וזה דורש ענווה, זה דורש מייסת התאוות, זה דורש מסירות נפש, זה דורש קביעות וכדומה מהדברים האלה. ומתוך כך גם הגענו לביקורת חריפה של המהר"ל על דרכי הלימוד בימיו, שמעדיפים את הפלפול כבר בהתחלה, וזה גורם למיעוט ידיעת התורה. ועכשיו אנחנו ממשיכים על זה שתורה אי אפשר ללמוד, שלום, תורה אי אפשר ללמוד לבד. מתוך כך עולה השאלה, אם כבר יש לך ספר, מדוע אתה לא פותח אותו? הנה, במהדורה שלפניך זה בעמוד למד ו. למד ג', אותו דבר, ו, ג', אותו דבר. פרק ו, הנה, אתה רואה. פרק בעמוד למד ג'. כולם מתעכבים רק בגללך, אתה יודע. אבל בלי לחץ, אתה בשידור ישיר, הכל בסדר. טוב. לפי מה שהתורה היא השכל העליון שהוא נבדל מן האדם, ושכל האדם עומד בגוף האדם שהוא גשמי. ולכן צריך האדם מלחנה שיקנה השכל הנבדל. כלומר, בניגוד לדעת הרמב״ם שהשכל הוא שכל אחד, המהר"ל מבחין בין שני סוגים של שכל. השכל הטבעי והשכל הנבדל. השכל הנבדל, הכוונה נבדל מן הגוף, מופשט, והוא הנדרש כדי לעסוק בתורה. מה?
יש שכל שלא נבדל מהגוף. כן.
יפה.
לא האבל המוח. השכל הוא רוחני, המוח הוא גשמי.
יפה מאוד. שאלתך הובנה. אני אסביר את שאלתך. תגיד לי אם אני טועה, בהבנת שאלתך. אתה שואל, מה זאת אומרת שכל נבדל? כל שכל הוא נבדל. נבדל מן הגוף. לא המוח כמובן, אבל השכל זה דבר מופשט במהותו. ולכן למה צריך לדבר על שכל מוטבע בגוף לעומת שכל נבדל? עד כאן שאלתך, הבנתי אותך נכון. אני אתן תשובה לשאלתך. המהר"ל סבור שהשכל, אף על פי שהוא עוסק בשאלות מופשטות, אין לו יכולת אמיתית לעסוק במופשט. וזאת למה? משום שהשכל של האדם נתון בגוף. כיוון שהוא נתון בגוף, הוא בהכרח, כפי שאמרו המאוחרים, סובייקטיבי. כיוון שהוא סובייקטיבי, הוא איננו יכול לדעת את האמת. כך גם הסביר הרמב״ם בשמונה פרקים, שאפילו משה רבנו היה שכל נתון בגוף, ולכן לא יכול היה להשיג את כל האמת. בסדר? המהר"ל סובר, אם כן, שאומנם השכל נתון בגוף, אבל יש גם שכל נבדל שאפשר להשיג אותו. ותחסרו מעט מאלוהים, זה השכל שבגוף. כן, יש שאלה במסכת מגילה לגבי שילוח הקן. שילוח הקן, מתי אני צריך לשלח את הקן? אם זה קן שנמצא על העצים או על הארץ, נכון? אם הקן נמצא או על הארץ או על העצים. אז צריך לשלח את הכן. אבל אם מדובר בכן שאיננו לא על העצים ולא על הארץ, לכאורה אני פטור משילוח הכן. עולה שאלה בגמרא, מה קורה אם יש כן בראשו של אדם? יש אדם, אפשר לתאר לעצמנו, הוא קצת אחרי פורים, הוא נשאר ככה בתרדמה עמוקה. לא, לא, זה יכול לקרות אחרי פורים. לא, זה לא צריך 70 שנה. לא צריך בהודו. בסוף פורים יש אנשים שאתם רואים ששנתם עמוקה וארוכה. וייתכן גם שיש לו גם רעמה גדולה של שיער או כובע גדול. ואז באים הציפורים, אומרים, וואו, מקום נפלא לעשות כן. מקננים לו בראש. ואז נשאלת השאלה, האם כשאני רואה כזה כן, אני צריך לעשות שילוח הכן או לא? כי הרי לכאורה זה לא עץ, וזה לא אדמה, זה בן אדם. אומר המהר"ל מפראג בפירושו למגילת אסתר, הנקרא אור חדש, הוא אומר, בסוף הגמרא אומרת שכן, שכן צריך לשלח את הכן, משום שראשו של אדם נקרא גם כן אדמה, שנאמר ואדמה על ראשו. יש פסוק כזה, ואדמה על ראשו, מזה אנחנו לומדים שראשו של אדם זה אדמה. אה? מה קרה? מה זה משנה? יש פסוק ואדמה על ראשו, ואם כן, מזה אנחנו לומדים שראשו של אדם נקרא אדמה. אומר המהר"ל בפירושו למגילת אסתר, הנקרא אור חדש, בהקדמה, שראשו של אדם הוא מקום השכל. ואפילו מקום השכל המופשט של האדם הוא חלק מן האדמה. ובסופו של דבר, השכל האנושי מוטבע בחומר. בסדר? זה מפורש. שבו לכם פה, עם החמור. לכאורה, למי נאמר שבו לכם פה? לאנשים. מה, אנשים זה חמור? אתה אומר שבו לכם פה, עם החמור? מקסימום היה אפשר שהחמור יושב איתכם, אבל שהם ישבו עם החמור. אמרו חז"ל, עם הדומה לחמור. מה זה העלבון הזה, העלבה הזאת? עם הדומה לחמור. הכוונה שהאדם עם כל חוכמתו המופשטת בסופו של דבר אינו אלא חמור מגודל. כלומר, מה ההבדל ביני לבין החמור? אני חכם הרבה והוא חכם מעט. אז אני חמור מאוד חכם, אבל בסופו של דבר חמור. לכן אומר אברהם אבינו, שבו לכם פה עם החמור, אתם אותו דבר. בסדר? אז זה, אם כן, שאלתך בהחלט הכניסה אותנו לנושא רציני מאוד, ונמשיך הלאה. לפי מה שהתורה היא השכל העליון שהוא נבדל מן האדם, ושכל האדם עומד בגוף האדם שהוא גשמי, ולכן צריך האדם אל הכנה, שיקנה השכל הנבדל. וזה, שיהיה קניין התורה בחבורה. שעל ידי חבורה, קונה השכל הנבדל. אז קשה לך. אז קשה לך. אז קשה לך, אבל לא קשה ממך על המהר"ל. היו. אתה אומר, אבל קשה לי ללמוד בחבורה, טוב לי ללמוד לבד. כך אתה אומר. הבנתי. זאת אומרת, אתה מדבר על קושי שיש, תגיד לו שאני לא נמצא. אתה רוצה לענות? טוב. מה שאתה אומר, זה שיש לך קושי ללמוד בחבורה. אז זה קשה לך, לא קשה על המהר"ל. המהר"ל אמר שכדי לקנות את השכל הנבדל צריך ללמוד בחבורה. זה אומר שיש לך קושיה, לך. יש לך קושי, קושי לך. בסדר? תגיד לו שזה לא חוכמה לעבור ממכשיר למכשיר. כן. טוב. וזה שיהיה קניין התורה בחבורה, שעל ידי חבורה קונה השכל הנבדל. ואין דומה אל החוכמה שהוא מתחכם מעצמו. כן, אדם חושב בינו לבין עצמו, יש לו מדיטציות משלו, יש לו חשיבה משלו, שאותו שכל עומד בגשם ואינו שכל נבדל. רק השכל שהוא נקנה בחבורה, השכל הזה נבדל לגמרי מן הגוף. מה זה חבורה? כן, אבל מה שבין חברי החבורה הוא לא חומר. כלומר, עצם זה שביני לבינך יכולה להיות שיחה, למרות שאנחנו לא אותו גוף, אז זה כבר אומר שיש משהו בנו ששואף להיות נבדל מן העולם הזה, מן הגשר. זה מה שזה אומר. כי לחומר מדובר בחבורה גדולה, שבחבורה אז הדברים עולים לכמה מדרגות. משהו. וזהו אומרם בפרק הרואה, הסקט. כן, הסקט הוא שמע ישראל. והיא?
בר יוחאי. הוא ישב לבד.
אתה אומר, אם כן, שכיוון שרבי שמעון בר יוחאי והבן שלו זה היה אותו אדם, אם כן, הוא ישב לבד.
בהתחלה הוא היה לבד.
יפה, בהתחלה היה ממש לבד, או כמו רבי דוד, שגם הוא ממש לבד. מעשה בבחור שאמר לרב צבי יהודה קוק, חיפשתי חברותה ולא מצאתי. חיפשתי חברותה ולא מצאתי. אז אחרי שהוא אמר שהוא לא מצא, אחרי שהשתדל הרבה, הראה לו הרב צבי יהודה מקור, שאומר שבארץ ישראל זה נחשב כמו חברותה. אבל הוא אמר לו את זה רק אחרי שהוא השתדל. איזה? לא. לא, כי זה גם צריך להיות אמיתי. צריך שזה שאני אנוס, זה באמת אנוס. לא שאני סומך על זה שאפשר ללמוד לבד. טוב. וזהו אומרם בפרק הרואה, הסקט. כן, הסקט הוא שמע ישראל, פרשת כי תבוא. מה זה הסקט? עשו כתות. הסקט, עשו כתות. ועסקו, מה? כתות, חבורות. כן, כמו כיתות. עשו כיתות או כתות, ועסקו בתורה. לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה, כדרבי יוסי בר חנינה. דאמר רבי יוסי בר חנינה, מהי דכתיב חרב אל הבדים? ונועלו חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. ולא עוד אלא שמתפשין, כתיב ונועלו, וכתיב אשר, וכתיבתם אשר נועלנו. ולא עוד אלא שחוטאים, שנאמר ואשר חטאנו. אי בה התאימה, ואם תרצה יש לנו עוד פסוק, מאחר נועלו שרי צוען. בסדר? מה? מה לא ברור? ארי, מה לא ברור? לא מבין כלום. מאיפה אתה לא מבין? מהמילה וזה? אז בוא אני אסביר לך מה כתוב. על הפסוק כשהובא, חרב על הבדים ונועלו. הבנת את זה? כן או לא? מה הוא רוצה להגיד זה דבר אחד, מה הוא אומר זה דבר אחר. האם מה שהוא אומר ברור, ורק מה שהוא רוצה לומר לא ברור, או שגם מה שהוא אומר לא ברור? אתה לא יכול לענות לי בבקשה? אתה יודע שאם אתה לא עונה לי, אני לא אנחש מה התשובה. לא, אתה צריך להפריע. מדוע? יש הלכה, שאם תלמיד יושב בשיעור ולא מבין, הוא חייב לשאול, והרב חייב להסביר לו עד שהוא יבין. אז זה לא צריך להיות בעיה שלך שאתה מפריע או לא מפריע, זה בעיה שלי. עכשיו, מה לא ברור? ואו, תגיד לי, מאיפה זה לא ברור? אני לא יכול להסביר לך...
ארבע שורות אחרונות.
אלא שמתאפשים, נכון? כלומר, זה לא רק שיש עליהם חרב, אלא הם גם נהיים טיפשים. מה? מתפשין, נהיים טיפשים. מי שלומד לבד, לא רק שיש עליו חרב, הוא גם נהיה טיפש. מתפשין. המילה הזאת ברורה? מהמילה טיפש, כן. מתפשין, מלשון טיפש. איך אני יודע? כי פה יש השורש טפשין. זה שורש טיפש, נכון? אלא שמתפשין. איך יודעים שהם מתפשים? כתיב הכה ונועלו. איפה כתוב? בפסוק בירמיהו. חרב על הבדים ונועלו, נכון? מה זה ונועלו? מלשון טיפשות. איך יודעים שזה מלשון טיפשות? טיפשות. כן? איך יודעים שזה מלשון טיפשות? אז אומרים, כתוב, וכתיבת אשר נועלנו ואשר חטאנו. זה פסוק. נכון? פסוק במדבר. אשר נועלנו ואשר חטאנו. אשר נועלנו שנהיינו טיפשים. אז כמו שנועלנו שם זה מלשון טיפשות, גם ונועלו שבפסוק חרב על הבדים ונועלו זה מלשון טיפשות. בסדר? עד כאן ברור? יפה. ולא עוד, אלא שחוטאים. כלומר, לא רק שהם יהיו טיפשים, הם גם יהיו חוטאים. שנאמר ואשר חטאנו. המשך הפסוק. אי בעית אימה, ואם תרצה, יש לנו עוד פסוק שאומר שנועלו זה מלשון טיפשות, כתיב... מאחה, נועלו שרי צוען. נועלו, הם נהיו טיפשים, נועלו שרי צוען. בסדר? כן או לא? יפה, אתה רואה שאם שואלים, יש סיכוי. ככל שאתה תגיד יותר, אני לא רוצה להפריע או אני לא מבין, אנחנו מבזבזים זמן. ולכן עדיף שכן תשאל ותענה מיד אם הבנת או לא הבנת. בסדר? אוקיי, הלאה. לא סליחה. ובאור זה. נכון. הנה, נשאלו פה שתי שאלות. השאלה של חכם יוסף חיים, אתה שאלת את השאלה השנייה. אתה שואל, הרי מצאנו גדולי עולם שלמדו לבד. שאלה השנייה, שאתה שואל, מה קורה אם שניים לומדים ולא מבינים? בסדר? טוב, תשובה לשאלתך הראשונה. שני דברים אפשר לומר, או שהם היו אנוסים, כי לא מצאו מי שראוי ללמוד איתם, או שמה שאמרו שצריך ללמוד בחבורה או בחברותה, זה לא כל הזמן, אבל חלק גדול מהקניין של התורה צריך להיות על ידי חברותה. לגבי שאלתך, מה יעשו שניים שלומדים ואינם מבינים? אז בואו נלמד קל וחומר. אם שניים ביחד לא הבינו, קל וחומר שאם כל אחד יהיה לבד לא יבינו. בסדר? אז לכן כדאי שיביאו שלישי. כן? בסדר. כן, בבקשה. האם יש איסור ללמוד לבד? לא. אין איסור. אבל לא קונים את השכל הנבדל כשלומדים רק לבד. פשוט, תשובה. קיבלת תשובה או לא? אבל... אז אם אתה עדיין שואל, סימן שהתשובה שלי לא סיפקה אותך. נכון. אז בוא ננסה עוד פעם לנתח את התשובה שלי. תשובתי הייתה, אין איסור ללמוד לבד, אלא שאם לומדים כל הזמן לבד, לא קונים תורה. מדוע זה לא עונה על שאלתך? אבל זה בדיוק מה שאמרתי מקודם. בסדר. טוב. בסדר. אוקיי, מה? בבקשה, דבר. נכון. נכון. נכון.
אז המרן אומר גם שניים, או אומר התנא.
שים לב, מה אומר התנא? אפילו.
כל המקרה לא...
רגע. סליחה, אני רוצה, אני יודע מה אומר התנא, אני רק רוצה לחזור על זה. התנא אומר, מניין שאפילו אחד. מה פירוש הביטוי הזה אפילו? בדיעבד. טוב, וביאור זה.
גם הוא אומר אפילו שניים, אז יצאו הכל.
נכון, יותר טוב, עשרה. וביאור זה. כי השכל עומד בגוף, וצריך שיהיה שכל נבדל מן הגוף. ואם הוא לומד תורה על ידי החבורה, שכל אחד מוציא שכלו אל אחר, ואחר מקבל אותו. ואצל האחר שקיבל מן חברו, הרי אצלו הוא שכל נבדל, שהרי לא היה עומד בו, עד שבזה הוא נעשה שכל נבדל. כלומר, נגיד שאני שומע את סברתו של אדם אחר, לא את הסברה שלי, אלא את הסברה של חברי. הסברה של חברי לא הייתה אצלי, לי הייתה סברה אחרת. יוצא לפי זה שהסברה שנמצאת בתוך שכלו המוטבע בגוף של חברי, הסברה הזאת בשבילי היא נבדלת. ואז אני קונה שכל נבדל. בסדר? וגם הוא, על ידי שהוא שומע אותי, קונה שכל נבדל. יוצא שהחבורה יצרה נבדלות. זה תמיד היכולת תמיד של ההקשבה לזולת היא מאוד משמעותית. היא לא רק מצד הנימוס, אלא מצד האמת. ברור, כי אני בתוך עצמי אינני יוצא מעצמי. כן, בבקשה. כן, אבל הוא נבדל ממני. אז מתוך הנבדל ממני, אני מתחיל לקנות את המדרגה הראשונה לקראת הנבדל באמת. כן, זה כאילו, זה שרשרת כזה.
ואז הוא נהיה סבל שלך.
כן, אבל מה אני קונה?
זמני, אני קונה.
לא, כי המקור שלו נבדל.
אבל אחרי שקיבלת את הסברה...
אז אני הופך בעצמי להיות שכל נבדל. זה מה שהוא אומר.
כלומר, תמיד הסברה של החבר, למרות שקנית אותה, היא אצלך, שכל נבדל.
נכון, שכל נבדל קנוי, אפשר לומר. כן. זה מה שהוא אומר, ועוד. ואז מה? ואז מה? ואז מה? ואז מה? זה דבר נכון, אבל זה לא קשור לנושא, אז זה בסדר. טוב, ועוד. כאשר נושאים ונותנים ביחד, הרי השכל הזה אינו שכל פרטי. יש פה עוד נקודה. לא רק שנבדל, אלא יוצא מן הפרטיות. אינו שכל פרטי של יחיד. ואם כן הוא שכל שהוא נבדל, כאשר הוא נבדל מן היחיד הפרטי. הוא נבדל לא רק מן הגוף, הוא נבדל מן הפרטיות. ולכן מעלת השכל הזה, שהוא שכל נבדל מן האדם, כי אין השכל גובר על הגוף להיות שכל נבדל, כי אם כך. אגב, יש ביטוי מפורסם, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, נכון? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. היה מסביר רבי יצחק הוטנר, בעל פחד יצחק, במקום שיש אלו ואלו, זה דברי אלוהים חיים. כשאין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. נכון, נכון, ודאי. צריך אלו ואלו. טוב, למה הדבר דומה? כלומר, לכן הרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה לשמוע את הדעה של השני, לך תדע מה זה יעשה לי. אז מה? היא לא קיימת הדעה של השני, אם לא שמעת אותה. כן, מה אתה אומר? כן. מהעולם העליון, נכון. זהו, אני נפגש עם חברי, ואז אני מתרגל להיפגש עם מה שהוא נבדל. שהוא נבדל מבחינתי, אין מגופי ואין מפרטיותי. מתוך כך זה מהווה מדרגה שמרגילה אותי לנבדלות המוחלטת. זה בעצם רק מדרגה, התחלה של שרשרת. לחזרה הזאת קוראים דז'ה וו. כן. כי השכל של הגוף לא יכול לעסוק בתורה, התורה באה מהעליונים. כמו שאמר הבחור היקר שם בשם יוב, והחוכמה מאין תימצא. באה מאין. טוב. גם ככה זה קשה ללמוד תורה. כלומר, אבל זה התחלה, התחלה של שייכות, אפשר לומר. למה הדבר דומה? לשניים, שהם מתאבקים זה עם זה. אם ניצחו, מוטב, ואם לא ניצחו, אותו האחד שכנגדו ניצח אותו. וכן, השכל שהוא עומד בגוף, אם רוצה האדם להוציא את השכל אל הפועל, ולא היה לו זה, והגוף ניצח השכל, אז נעשה המוטבע בגוף לגמרי, כי הגוף היה גובר עליו. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין. מחשבה, זה המחשבה, זאת אומרת, כמעט המטריאליסטית, כן? או המחשבה הסובייקטיבית הקיצונית, שאומרת שאי אפשר להשיג שום דבר נבדל. כן? יש בפילוסופיה כיוונים כאלה. כן? אז לכן אומר, אם האדם מתרגל לחשיבה מוטבעת בגוף, אז גם הגוף שלו הופך להיות בעל הבית. ואז גם המחשבה שלו, היא הופכת להיות מחשבה גופנית. אפשר לחשוב למשל במונחים מרקסיסטיים, למשל. כן? לגמרי, כי הגוף היה גובר עליו. ואם לא היה עושה זה, נתקלקל עד שקנה הטיפשות. וזה שאמר ולא עוד אלא שמתטפשים, שנתקלקל השכל לגמרי על ידי זה, כי נעשה השכל שבו מוטבע בגוף לגמרי. ועוד יש לך לדעת, כי אם לא למד כלל, היה קונה דבר שהוא קרוב אליו ויכול להבין אותו בקלות ולא היה מקבל שכלות. אבל כאשר רוצה להשכיל, והרי כאשר הוא עוסק בד בבד, כלומר לבדו, אינו שכל נבדל, רק שכל עומד בגוף, הוא ודאי מתאפש, כי אינו יכול להתחכם כל כך. כלומר, בעצם יש יתרון למי שלא למד, על פני מי שלמד לבד. ככה זה יוצא. מי שלא למד, לא נפגש בכלל עם התורה, ולכן היחס שלו אל התורה לא נשתנה. לכן התורה התורה שהוא יכול היה ללמוד לא נוצחה על ידי הגוף. לעומת זה הלומד לבד, גופו ניצח את שכלו, ולכן הוא נהיה טיפש, הוא יכוון לא אל האמת. אתה שואל, שמצאנו גדולי עולם שעסקו בתורה לבדם, והיו גדולי העולם, כגון הרבי מקוצק והבן איש חי, תוסיף את האריזל ועוד כמה, נכון? זו שאלה טובה, כי הרי אמרנו שצריך ללמוד דווקא בחבורה. תשובה, אפשר להגיד שני דברים, או שהם היו אנוסים כי לא מצאו מי שראוי ללמוד איתם, כן? התשובה הראשונה, או שהם היו אנוסים כי לא מצאו מי שראו ללמוד איתם, או שמה שאמרו שצריך ללמוד בחבורה, זה לא כל הזמן, אבל חלק מן הזמן. קניין התורה נעשה על ידי שאדם יקדיש זמן משמעותי ללימוד בחבורה. בסדר? אני רק רוצה להזכיר תשובה זו נאמרה לאותה השאלה לפני 12 דקות בערך. כי שאלה זו שאל רבי יוסף חיים. לא, 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 אני לא בא בטענות לאף אחד. אני רק מציין. לא, 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 אני אסביר לך משהו. למה אני אומר את זה רק כדי להציל את עצמי בביקורת. יגידו לי למה אתה חוזר פעמיים על אותו דבר. אז אני אגיד, בגלל ששאלו פעמיים. בסדר, זה הכל. טוב, זה בשביל עצמי, זה לא... טוב, כן.
אתה מאוד מדהים, לא יעזור לו להגיד, לא למדתי לו על זה. לא יעזור לו.
עדיין, צריך ללמוד. אם הוא לומד רק לבד, או לא היה אנוס. אבל אם היה אנוס, בגלל שלא מצא מי שראוי ללמוד איתו, או שהקדיש כבר זמן משמעותי ללימוד, אז על זה לא נאמר, נכון? ככה אני מבין. למשל, היה תלמיד חכם גדול בירושלים, הרב שלמה גורן. הוא למד לבדו בבית הכנסת אוהל יצחק שבקריית משה. הנמצא פה כ-100 מטר מכאן. כן? והוא היה יושב לבדו שעות על גבי שעות, שנים על גבי שנים, עד שנהיה חכם גדול, במיוחד בתלמוד הירושלמי שלא היו עוסקים בו אז הרבה. ועד היום הזה חלק מן הגמרות עם הערותיו נמצאות בבית הכנסת אוהל יצחק. בסדר? הלאה. מה? כן. אתה אומר שלכאורה החברותה יכול להיות הספר, נכון? המפרשים, הם חברותות שלי. הבעיה היא שכדי להבין את המפרשים, אני לבד. כלומר, גם המפרש הוא חלק מלימוד התורה. גם הספר הוא חלק מלימוד התורה. אז זה התורה עצמה, זה לא החברותה שלי. החברותה שלי זה אחד שאני והוא מתבוננים במשהו שלישי. הבנת? אז לכן זה לא מועיל. למרות שלפעמים כשאדם נמצא לבדו, אז יש לו ספרייה או אפליקציה, והוא יכול עם זה להיפגש עם כל חכמי הדור והדורות. נכון? זה מה שאמרו, יהי ביתך בית ועד לחכמים. מסביר רבי חיים מוולוז'ין, מה זה בית ועד לחכמים? הספרייה. והספרייה כולם נפגשים. הנה, הרמב״ם הגיע, ורב אשי הגיע, והארי הגיע, כולם הגיעו. הנה, זה בית ועד החכמים. כולם בספרייה. כן. טוב. המהר"ל, האם היו לו חברותות? הלא הוא לא מביא אותם אף פעם. זאת ההוכחה שלא הייתה לו חברותה. זאת הוכחה. כלומר, אם מישהו לא כותב משהו, זה סימן שזה לא קיים. אז מזה אני לומד שהמהר"ל מעולם לא אכל תפוחי אדמה. איך אני יודע? הרי הוא בשום מקום לא כותב שהוא אוכל תפוחי אדמה, מכאן שאף פעם הוא לא אכל תפוחי אדמה. הרי זה צריך להיות מוזכר לפחות פעם אחת בכתביו. אז אתה אומר אותו דבר, מכיוון שהוא לא מזכיר את החברותות שלו, משמע מזה שהוא מעולם לא למד בחברותה. זו הוכחה טובה. בוודאי שזה קיצוני, כי... נו, באמת. אגב, יש לציין שאחת החברותות של המהר"ל היה הרמ"א, רבי משה איסרלס, שתדע. כן, טוב. ודומה... ודומה, אתה מבין מדוע אני עושה צחוק מן השאלה? היא שאלה מצחיקה, מה זאת אומרת? אבל אני מודה לך שאתה פחות הבאת לנו איזשהו קטע שמוריד את המתח הלימודי, כדי שנוכל קצת להשתעשע ולהמשיך בלימוד הרציני הזה. בסדר. טוב. ודומה, למי שאינו חכם. אתה יודע, אבל יש רק בעיה אחת. אנשים אחרים שרוצים אולי לשאול שאלות, יפחדו שמה אני ארד עליהם. אין כוונה כזאת. ודומה למי שאינו חכם. אם אינו מבקש להתחכם יותר מדי רק כפי ירא חוכמתו, יכול לדעת ולהבין. אבל כאשר רוצה להתחכם בדבר שאינו שייך לו, בוודאי מתאפש כי יוצא מן השכל. כלומר, יש דברים לפי רמות. יש אדם שיש לו רמה X והוא רוצה רמה Y. הוא לא יכול. אז אל תנסה דברים שלא מתאימים לך. ואחר טיפשות זה, נמשך עוד טיפשות, עד שהוא טיפש, גמור. וזה שאמר ולא עוד, אלא שנקרא חוטא. הוא כי חוטא בשכל שקלקל אותו, ולכך חוטא הוא נקרא. כלומר, כלפי מי הוא חטא? הוא חטא כלפי שכלו. כלל הדבר, שאי אפשר שיקנה אדם השכל הנבדל. רק כי כאשר מקבל זה מזה, ונושא ונותן זה עם זה, עד שהתורה שיהיה על דרך זה, שכל נבדל לגמרי, וזהו נקרא שכל לא דמיון, ואי אפשר לפרש יותר. נכון. כן, אתה צודק, אבל לפעמים זה מוגזם. למשל, אדם שעוד לא יודע, שבקושי יודע לקרוא עברית, הוא כבר רוצה להבין את התוספות על הסוגיה. ברור שלא כדאי לו, כן? הוא נגיד יתחיל לקרוא במסכת ביצה, נכון? מה כתוב במסכת ביצה? ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי, בית הלל אומרים לא תאכל, ובית שמאי אומרים תאכל. איך כותבים בית הלל? בית ה. איך כותבים בית שמאי? בית שין. אז הוא אומר, ביצה שנולדה ביום טוב. ברוך הוא אומר, לא תאכל. ברוך שמו אומר, לא תאכל. איך זה מסתדר? הרי ברוך הוא, ברוך שמו זה אותו אחד. הוא לא מבין. טוב, מסתכל במערשה. במערשה כתוב בית דלת ה. ברוך, דיין, האמת. בדיבור המתחיל. אז זאת אומרת ש... ברור שאדם כדי לקנות איזשהו ידע צריך קודם כל שיהיו לו מפתחות. בסדר?
טוב.
מה? התבוננות. ברור, ברור. מה שזה אומר, זה אומר שנגיד, אתה לומד עם החברותה, ואתה אומר, בוא כל אחד יתבונן לבדו. ומחר, כשניפגש, נחליף דעות. מה הבנת בהתבוננותך? מה הבנתי אני בהתבוננותי? ומתוך כך, יש הפריה. בפרק במה אישה. אמר רבי ירמיה, איפה זה במה אישה? באיזה מסכת? שבת. דף סמך ג' וזה עמוד א', נכון. בגלל שזה כתוב בסוגריים. טוב, בפרק במה אישה, אמר רבי ירמיה, אמר רבי אלעזר, שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה. מה זה מחדדין? זה כמו שלוקחים שני סכינים. איך מחדדים סכין? על ידי סכין אחר, נכון? שני סכינים מתחדדים זה בזה. אה? בשיש. נכון. עכשיו, גם אפשר מאבן, אבן השחזה. אפשר גם על ידי גלגל השחזה. כן. אמר רבי אלעזר, שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה, בהלכה. הקדוש ברוך הוא מצליח להם, שנאמר, והדרך צלח. אל תקרא והדרך, אלא והדדך. כן, האותיות רש ודלת, והה וחת דומות. אז אם לא קוראים נכון, נגיד אדם בלי משקפיים, אז זה הוא יקרא והדדך. ולא עוד, אלא שעולין לגדולה, שנאמר, צלח. יכול אפילו שלא לשמע, תלמוד לומר, זה המשך הפסוק, על דבר אמת. יכול אם יגיז דעתו, כלומר שמתגאה, תלמוד לומר, וענווה צדק. ואם עושים כן, זוכים לתורה שניתנה בימין, שנאמר, ותורך נוראות ימיניך. כן, זה פסוק, כן? הפסוק בשלמותו, ודרך צלח רחב על דבר אמת, וענווה צדק, ותורך נוראות ימיניך. רב נחמן בר יצחק אמר, זוכים לדברים שנאמרו בימינה של תורה. עד כאן. עד כאן הדרשה. טוב, ברור שזה דרוש, על גבי דרוש בפסוק. פירוש, כי שני תלמידי חכמים שהם מחדדים זה את זה, אפשר לחבות את המזגן, קונין שכל יותר עליון ממה שהוא ראוי לאדם מצד עצמו. אם היה לומד ביחידי כמו שהתבהר. תודה רבה. ומפני כך אמר שהם מצליחים. כי מפני שהם קונים שכל עליון על ידי חידוד שלהם ומגיעים אל מדרגה השכלית שהוא הצלחה העליונה יותר ממה שראוי לאדם בעצמו על ידי שהיו מחדדים זה את זה. ולכך הקדוש ברוך הוא מצליח להם גם כן כמו שהם מצליחים בקניין השכל כך מצליחים במעשיהם. כלומר יש שני סוגי הצלחה, יש הצלחה רוחנית, הצלחה מעשית. הם עוסקים בהצלחה הרוחנית, ויש לזה השלכה מיידית על ההצלחה המעשית. מה? לא הבנתי, מה? השכל העליון? בגוף שלך, יש לך מוח. מצד מקורו. מצד מקורו. מקורו מלמעלה. כמו שאמר אליהו, והחוכמה מאין תימצא. בסדר? הוא. מעין, זה לא מכלום, זה מהעין. עכשיו, נכון, אבל זה מעין, לא מהכלום. עין זה לא כלום. עין זה מקור כל יש. עכשיו, זה מצא חן בעיניך, אבל הבחור הזה מאחוריך אמר את זה כבר לפני כן. טוב. מטעם זה, מה? מי יודע. מטעם זה, אתה מלמד זכות, כל הכבוד. מטעם זה אמר גם כן שהם עולים לגדולה. שכאשר מגיעים לשכל, לשכל עליון, אשר הוא יותר ממדרגת האדם מצד עצמו, על ידי שהיו מחדדים זה את זה, ובזה הוא עולה לגדולה גם כן, כמו שהשכל הזה, שהוא על ידי שניים, מתעלה אל מדרגה שכלית, מדרגת שכלית עליונה לגמרי. וכאשר האדם עושה לכבוד עצמו של האדם, לא קנה, אז אין שם מגיס דעתו, לא קנה מדרגה שהיא יותר עליונה מדרגת האדם עצמו, מאחר שהוא אינו עושה לשמה. רק כאשר עושה לשמה, והתורה בעצמה יש לה מעלה עליונה, לכך קונים מעלה והצלחה עליונה. אבל כאשר אינו עושה לשמה, רק לכבוד עצמו, אינו קולה, אינו קונה מעלה יותר כלל. בסדר? יש... ואמר עוד, דווקא שאינו מתגאה, שאם הוא מתגאה, הרי הוא יוצא ממדרגה השכלית, שכבר התבאר במקומו שאין השכל ראוי לגסי הרוח. עד שאמרו סימן לגסי הרוח, עניות. מהי עניות? הוא מפרש עניות של תורה. ואמר, כמו אדם שיש לו גאווה, רואים שהוא עני בתורה. ואמר שזוכה לתורה שניתנה בימין, פירוש. כי התורה ניתנה בימין של הקדוש ברוך הוא, שהתורה היא מתעלה על העולם לגמרי. לכך ניתנה תורה בימין, כי הימין הוא מתרומם. למעלה למעלה, וכדכתיב ימין השם רוממה. וכבר ביארנו, כי מפני החידוד שלהם, הם מתעלים אל השכל העליון, אשר אינו ראוי זה לאדם שהוא לומד בהלכה ביחידי. רק אם לימודו על ידי שניים, שהם מחדדים זה את זה, קונים השכל העליון, ולכך הם זוכים לתורה שהיא מתעלה על כל. כלומר, השכל הפשוט, שהוא שכל התורה, שהוא על הכל, לדבר זה הוא זוכה. רב נחמן בר יצחק אמר... מה זה? השכל הפשוט, זה שכל התורה. לכן זה נקרא פשוט. המילה פשוט במערל פירושו ראשוני, עליון. זה המשמעות של המילה פשוט במערל. בשפה שלנו פשוט זה הכוונה דבר ראשוני תחתון. ואילו במערל פשוט הכוונה ראשוני עליון. לפני כל הרכבה. שכל פשוט.
אבל קודם אמרת שני
שכל. נכון.
איזה?
השכל המוטבע בגוף. לא, זה אותו אחד, זה השכל הנבדל. רק שהוא קורא לשכל הנבדל בשם פשוט. מה הבעיה? מאיפה מה? זה הלקסיקון שלו. יש למהר"ל אוצר מונחים, לקסיקון בלעז. וזה לקוח ממונחים של הפילוסופיה של ימי הביניים. שהמהר"ל משנה אותם לצורך של השימוש שלו. כן, כלומר, הרבה ביטויים שמקורם בפילוסופיה של ימי הביניים עברו למהר"ל איזשהו שינוי. כן? אז כדאי פעם אולי לעשות חוברת, הנה אתה מוזמן לכתוב אותה, תכתוב אותה, את החוברת עם מילון מונחים במהר"ל מפראג. זה יכול לעזור הרבה ללומדים, לחסוך זמן. כן, כגון חומר, צורה, פשוט, נבדל, אמצע. מה? אתה צודק, נכון? אז בשביל זה יש שיעור. תאר לעצמך, אם הכל היה ברור, היו אומרים, למה הוא נותן שיעור? אני יכול לקרוא לבד. אז מאיפה הייתה לי משכורת? זה לא נשמע, נכון? טוב, עוד אמרו שם, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים, אגב, לפי המהר"ל יוצא שאדם שמקבל משכורת על זה שהוא מלמד תורה, זה לא תורה. זה לא תורה, כי זו תורה מחוברת אל הגוף, אז זה לא תורה. בעיה. עוד אמרו שם, אמר רבי שמעון בן לקיש, מה? לא שומע. אה? קראנו את זה. הגענו לרב נחמן בר יצחק. כן. רב נחמן בר יצחק אמר, זה בעמוד למדה. אני מצטער, כבר קראנו את הפסקה שאתה מדבר עליה. כן.
מה שאמר לגבי שאתה שאתה
נכון. זה רמב"ם מפורש, שאסור ליהנות מן התורה בעולם הזה, וכל המעלה על דעתו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וקיבה את מאור הדת ונטל חייו מן העולם הבא, שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. כך לשונו של הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, ובה כמעט בשלמותו ברמה יורדיה סימן רש ממבב. יש על מי לסמוך לחבות את מאור הדת ולבזות את התורה, זה אפשר. כן. יש על מי לסמוך. ברור. אז זה סוגיה רחבה, יש תשובת הרשבץ על זה בספר התשבץ, ודברי מרן הכסף משנה שם באריכות, ודברי רבי יצחק אברבנאל בפירושו נחלת אבות למסכת אבות, ודברי המהרש"ל וכולי. אז אם היינו צריכים להביא את כל המקורות האלה, יכלה הזמן והמה לא יכלו. ואז יוצא שכל התירוצים שבעולם קיימים, והם כולם טובים, ואף על פי כן הרמב״ם צודק. כן. אמרתי לך, יש תירוצים, אבל התירוצים הם לא מספקים. בסדר? מה? מרן הבית יוסף, אני לא יודע, לא חושב שהיה לו עסק. הארי כן. הארי היה סוחר בפלפלים. אגב, יש, ראיתי, אחד המחברים כתב, שמה שאמרו שהארי היה סוחר בפלפלים, זה נכתב על ידי מתנגדי הקבלה, שרצו לבזות את הארי. אבל אני לא מבין את המחבר ההוא. מה, הוא חושב שזה ביזיון לעבוד? כן, מה אתה אומר? לגבי אם זה החריפים או לא, אינני יודע, אבל ייתכן מאוד שעד היום הזה אנחנו אוכלים פלפלים שהם צאצאים, אותם פלפלים שהארי סחר בהם. כן, מה אתה אומר? מרן? לא. אז זה צריך להבין, איך הבית יוסף התפרנס, יש על זה תשובה שלמה שלו, בכסף משנה שם. כן? עכשיו, זה נושא שדורש לימוד בפני עצמו. כיוון שזה לא הנושא שאנחנו עסוקים בו, וזה הוזכר רק בדרך אגב, אני רואה את עצמי, א', פטור מלעסוק בזה עכשיו, ב', מתנגד לעסוק בזה. כן? כפי הרגלי הידוע, שאינני סוטה מן הנושא הנלמד. הלאה. אלא אם כן, בא לי. רב נחמן בר יצחק אמר, שזוכים לדברים שנאמרו במינה של תורה, שנאמר, אורך ימים במינה. וכל זה מפני שעל ידי שהם מחדדים זה את זה, השכל מתעלה למעלה, עד שמגיעים אל המדרגה, שמשם אריכות חיים ודברים אלו עמוקים מאוד. כן, מה זה עמוקים מאוד? שיש לזה הקבלה בתורת הסוד, ושם הדברים מבוארים. עוד אמרו שם, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים הנוחים זה את זה בהלכה. מה זה נוחי? הם לומדים ביחד, מה? מסתדרים, באהבה, לא כסח. הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, שנאמר, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו וגומר. מה זה וגומר? המשך הפסוק. מה כתוב בהמשך הפסוק? המשך הפסוק זה ויקשב השם וישמע. לכן אומר, הקדוש הוא מקשיב, שנאמר, איפה נאמר? וגומר זה כתוב. לפעמים כשמביאים פסוק תמיד כדאי לראות את הוגומר. כי הרבה פעמים הטקסט מפרש את מה שכתוב בוגומר ולא בתחילת הפסוק. אין דיבור אלא נחת, שנאמר ידבר עמים תחתינו. עד כאן. אף על גב שבשאר מקום אמרו אין דיבור אלא קשה, כי לכתיב דיבר איתנו אדוני הארץ קשות. אתה מראה במילה דעלמה, אז הדיבור הוא קשה. אבל בדברי תורה הוא נחת, שכך אמרו גם כן, מיום שנענשו ישראל, בשביל המרגלים, לא נגלה למשה בלשון דיבור עד סוף 40 שנה, שלא היה הדיבור עם משה פנים אל פנים. והרי מבואר כי לשון דיבור הוא פנים אל פנים, כאשר הוא במילה דשמיה. והוא ידוע למבינים, ואין כאן מקום זה. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. שם לא כתוב לא דיבור ולא דיבור, אלא רק אמירה והגדה. בסדר? אבל הוא אומר שהמילה דיבור יש לה שני מובנים. כשמדובר במילה דשמיה זה נחת, כשמדובר במילה דאלמה זה קשה. ואמר רבי אבא, הרי שם גם יוסף דיבר איתם על מילה דאלמה, שמרגלים וכו'. ואמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים מקשיבים זה את זה בהלכה. הקדוש ברוך הוא שומע לקולם שנאמר היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך. ואם אין עושים כן, גורמים לשכינה שתסתלק מישראל שנאמר ברך דודי. ופירוש זה. מה שאמר שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה, רצה לומר כשם שהם נוחים זה לזה. וערב עליו דברי חברו, כך הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, וערבים עליו דבריהם. ומה שאמר אחר כך שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה, הקדוש ברוך הוא שומע לקולם, דבר זה כמו שכל אחד שומע לכל חברו, כך השם שומע לקולם. ואין דבר זה דומה למה שאמר לפני זה שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה, כי כאן מדבר שמקשיבים כל אחד דברי חברו ונותן ליבו על דבריו. לכך הקדוש ברוך הוא שומע לקולם גם כן. ואם אין עושים כן, גורמים לשכינה שתסתלק ותיפרן מישראל, שדבר זה, מה שאין מקשיבים זה לזה, הוא הפירוד זה מזה, וגורם שהשכינה תסתלק ותיפרד מישראל. אבל אצל אותם שהם נוחים, לא אמר כך, רק אצל המקשיבים זה לזה. כי המקשיבים זה לזה, יש להם חיבור ביחד ביותר, שמקשיבים זה לזה, וכל אחד נותן לב על דברי חברו. וכאשר אין עושים כך, כמו שהם דוחים החיבור, כך הקדוש ברוך הוא מסלק השכינה ונפרד מישראל, ודבר זה מבואר. ועוד, כאשר הם נוחים זה לזה בתורה ומקשיבים זה לזה בתורה, הם נעשים אחד לגמרי על ידי התורה שהיא אחת, וכאשר אינם מקשיבים זה לזה להיות מתחברים ביחד, וכאילו היחד זה שלום חילוק בתורה. לכך השכינה מסתלק מישראל, כי אין השכינה עם ישראל רק בשביל כי נתן להם התורה שהיא אחת. לכך הקדוש ברוך הוא שהוא אחד הוא עם ישראל. זה דבר מעניין. הרבה פעמים יש ויכוחים בין תלמידי חכמים. האם עדיין אפשר לומר שמכיוון שהדעות שונות זה אותה תורה או לא? תלוי. אם הם מסוגלים לדבר אחד עם השני, כן. אם בגלל חילוקי הדעות הם אינם מדברים אחד עם השני, זה כבר שתי תורות. כן? זה מאוד מאוד חשוב. כן? כי נגיד, אני לא מסכים איתך. אז מה? בוא ניפגש. נדון ביחד. מתוך זה אולי יתברר עד איפה אנחנו חולקים, עד כמה אפשר להסכים וכדומה. אבל אם אני לא מוכן לדבר איתך, אז אני אתחיל לפתח את הדעות שלי בכיוון שלי. אתה תפתח את הדעות שלך בכיוון שלך, ונלך ונתרחק עד כדי כך שבסוף זה לא יהיה אותה תורה. לכן החשיבות העצומה לדבר. ודבר זה תמצא במדרש פרשת תרומה, על ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וזה שאמר אחר שניתן להם התורה על הר סיני, ישן ברך שהוא אחד מתחבר עם התורה שהיא אחת. עד כאן להיום. שלום.